כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. אתם מאזינים לנו ב-104.9 וב-105.3 FM, או שאולי אתם עושים את זה באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות השונות. איתנו באולפן, על ההפקה, רות דוד אמיר וחן עוז, על הביצוע הטכני. שלום לכן, שלום גם לך, מה יעשה לה?
שלום וברכה, אנחנו נדבר היום עם עודד וולקשטיין, שספר הביקורים שלו, הסבך, יצא עכשיו בסדרת רוח צעד של הוצאת דביר. בספר הזה אב ובנו והחבר של בנו יוצאים למסע בפארק עירוני, מסע שהאב בודה עבור הילדים. לפחות כך נדמה בהתחלה, בהמשך כבר לא ברור מה מציאות ומה דמיון. זה קצת סיפור אימה, אבל...
דיסטופיה? מותר להגיד דיסטופיה?
לא. לא. לא, זה לא דיסטופיה. בעיניי לא, מותר לך להגיד מה שאתה רוצה. אני לא קראתי את זה כדיסטופיה. זה סיפור, קודם כל יש את הלשון של עודד וולקשטיין,
נכון.
שהיא פשוט מרהיבה, זה גיבור אחד בספר הזה.
וגם זה משהו שאתה קורא אותו, את הלשון הזאת, אתה אומר לעצמך, אוקיי, יש פה משהו שהוא שלו. אין אחרים שמדברים ככה, שכותבים ככה, שמתנסחים ככה.
נכון. ואז הנושא, התמה המרכזית בעיניי בספר הזה, זה העולם התחתון והעולם העליון. התחושה הזאת אנחנו מסתובבים בעולם העליון, זה הפארק הזה. הפארק, פארק הירקון, פארק המים, כל מיני פארקים כאלה. שם אנחנו מסתובבים עם הילדים שלנו. אבל לפני שהיו הפארקים האלה, היה שם יער. והיער הזה עוד נמצא שם מתחת לכל הדברים.
רוחש.
רוחש, כן. נדבר איתו על זה. נדבר גם על ספר ההיעלמות. רומן פלסטיני שבניו יורק טיימס נכלל ברשימת הספרים המתורגמים הבולטים של השנה. אמנם לא יכולנו לקרוא אותו, אבל קראנו שלושה פרקים באנגלית שמפורסמים ברשת, ובדקנו קצת, רכרחנו מסביבו, יש לנו ביקורות עליו, נבדוק על מה מדבר. באופן עקרוני מה שקורה שם זה שיום אחד כל הישראלים קמים ומגלים שהערבים נעלמו.
כן.
זה הסיפור של הספר הזה.
כן.
ומה קורה אז? פוצחים בהור הסוערת.
כן.
אוקיי.
עושים מיני כיבוש, כמו שאנחנו נדבר על זה.
יהיה לנו סטטוס ספרותי וגנזים, וככל
שנספיק. ככל שנספיק, בדיוק. אבל קודם כל, לפני שאנחנו ממשיכים לדברים הבאים, התנצלות. אתמול דיברנו על אדוארד סנודן ועל אוטוביוגרפיה שהוא עומד לפרסם ביום החוקה האמריקני. בטעות. הכתרנו אותו כמייסד ויקיליקס.
אני הכתרתי אותו.
וזה טעות, מייסד ויקיליקס הוא כמובן ג'וליאן אסנג', שהוא מדליף אחר, שובב יותר אולי אפשר לומר.
אני עשיתי את הטעות הזאת בגלל שבעיניי כל הבוגדים הם
בוגד,
אותו דבר.
בוגד, זה בוגד, זה בוגד.
זה בדיוק. צר לי.
אנחנו מבקשים סליחה, גם מכם המאזינים, כן, אבל בעיקר משני המדליפים האלה, הנכבדים, שכל אחד מהם כמובן ראוי להישפט רק על בגידתו שלו, או להתעלות רק על בגידתו שלו, ולא על בגידתו של האחר. איש וחבל התלייה שלו,
בדיוק.
ולא נערבב בין השניים.
אנחנו זה הצרה הכי קטנה שלהם
נכון,
כרגע.
נכון.
אוקיי, אז בוא נחזור רגע לסיפור שעסקנו בו לפני כמה שבועות, ותוצאותיו האגומות. לפני כמה שבועות סיפרנו כאן על ההיסטוריונית הגרמניה, דוקטור מרי סופי הינגסט, שטענה כי בני משפחתה נספו בשואה. היא פתחה בלוג בעניין הזה שנקרא המשיכי לקרוא אהובתי, המשיכי לקרוא, שבו היא סיפרה את סיפורי בני משפחתה השונים, בראשם סבא שלה, יהודי ניצול שואה. זה לא היה סתם עוד בלוג, זה היה בלוג מאוד מאוד מצליח, הוא זכה למאות אלפי קוראים, הוא קיבל את פרס בלוגר הזהב לשנת 2017, אלא שכל העסק הזה היה בדיה. מאמר בדר שפיגל חשף שהיא פיבריקה את כל העניין, המציאה 22 בני משפחה קורבנות נאצים, היא אפילו הגישה את שמותיהם ואת הסיפורים שלהם ליד ושם. אתה יודע, יש יד ושם, עושים כן. דף עד.
כן, הגישה דף עדות.
כן.
הסבא שלה היה בכלל כומר פרוטסטנטים, אני זוכר.
הם,
נכון.
לא, הם לא יהודים.
לא כן, יהודים.
איך שלא תהפוך את זה.
מסתבר, כמובן, שהיא עברה שיימינג אחרי הדבר הזה, וכמובן שגם היה הרבה...
השאלה היא, מה זה שיימינג? חייבים לדבר על זה רגע.
כן.
כי... נכון, אפשר להגיד שזה שיימינג, כן. אבל מצד שני, העיתונות חשפה כאן איזה בדיה.
כן.
אז כל לא. דבר כזה אפשר להגיד שהוא שיימינג, נגיד, נגיד העיתונות חושפת את ה...
לא, 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 זה לא מה שקרה.
מה ראש הממשלה...
כשאנחנו אומרים שיימינג, אנחנו מדברים על משהו אחר.
אוקיי.
מה שקרה בעבר, נגיד, כשהתפרסם שמישהו נוחל, זה התפרסם בעיתון, וכולם צקצקו בלשון, ואחרי זה דיברו על זה בינם לבין עצמם, וזהו. והאיש התבייש, ויכול להיות שמאוד מאוד סבל הנוחל הזה, או שהוא המשיך להיות נוחל, או כל מיני דברים.
אז אתה אומר, השוני זה שאתה היום בפייסבוק.
היום כולם כותבים על זה, ומתייגים אותה, ומתייגים את הבלוג שלה.
כן.
וזה בפייסבוק, ובאינסטגרם.
לא, האמת שזה נורא.
וכולם, והיו לזה שני צדדים, כמובן, עשו ממנה צחוק. צחקו עליה מאוד, וגם זעמו עליה מאוד. אז עבר עליה שיימינג לא פשוט.
נכון.
וכנראה שהוא היה, בטוח, הוא היה מעבר לכוחותיה, כמה שבועות אחר כך, גופתה של הינגסט, בת 31, התגלתה בדירתה בדבלין, ולפי הכתבות שאנחנו קוראים על זה, המשטרה טוענת, שאין סימנים למעורבות של צד נוסף במוות שלה. זאת אומרת, זה רמז של המשטרה להגיד לנו שבעצם מה שאני מבין מזה זה שהיא התאבדה.
ככה בדרך כלל מדברים על התאבדות. כן.
לא נמצאו סימנים פליליים על הגופה וכו'.
אוקיי, במסגרת הנאצות והבדיחות על חשבונה, פרס בלוגר הזהב נלקח ממנה, ולפי הפרסומים ביד ושם הסירו את הנתונים שהגישה למאגר דפי העדות שלו. בסדר, זה דווקא דבר
הגיוני לעשות. כן.
חושף הפרשה, העיתונאי הגרמני מרטין דוארי, שהוא אגב באמת נכד של ניצולי שואה, כתב במאמר שמעשיה של הינגסט אולי לא היו פשע של ממש, אבל זה ללא ספק סקנדל. המצאת קורבנות שואה זה מעשה שבסיסו לועג לכל אלה שבאמת עונו ונרצחו בידי הנאצים. הגרמנים כבר רצחו 6 מיליון. עכשיו הם רוצים להמציא עוד 22 קורבנות? צדקן קצת.
באמת.
צדקן קצת, אדוני העיתונאי.
ממש. זה מעשה שבבסיסו לועג. זה לא מה, זה לא, היא רצתה תשומת לב, כאילו, והיא לא ניסתה לרצוח עוד 22, למרות שהיא גרמניה, היא רצתה, היא לא רצתה להשתתף במעשה הרצח, זה מה שאני אומר, היא רצתה להשתתף במעשה הקורבן, להיות קורבן.
כמו שכולנו היום בעידן הפייסבוק רוצים להיות הקורבן, נכון?
היא רוצה קצת מההון הסימבולי המוצדק.
יפה.
המוצדק שיש לקורבנות הנאצים, וזה משוגע לרצות את הדבר הזה, אבל היא בסך הכל רצה תשומת לב. היא אמרה גם עם חשיפת הפרשה, דרך אגב, נזכיר שכל העסק היה בדיוני,
היא אמרה,
כן. שזה היה ספרות, שזה היה יותר קרוב לספרות מאשר לעיתונאות,
נכון,
או היסטוריוגרפיה, היא חשבה שהיא כותבת איזה סוג של מה.
בכל זאת שזה... היא הגישה דפי עד וזה.
נכון.
אבל היו צריכים, זה היה סולם שהיו צריכים לתת לה לרדת
בדיוק,
מהעץ. כן.
בדיוק.
אז לא נתנו לה לרדת, ובאמת עזבה את העולם. במאמר ב-Irish Times, אמא שלה אמרה שלבת שלה הייתה היסטוריה של בעיות בריאות נפש. זו אותה אמא שהינגס טענה שהיא האמא החורגת שלה, בעוד שאימא האמיתית הייתה יהודיה והתאבדה בילדותה.
כן.
סיפור עצוב
כן,
קצת.
כן, מאוד. עכשיו, צריך להגיד, גם כשאתה מאוד רעב לתשומת לב, נגיד אתה אדם שרוצה, אומר לעצמו, אוקיי, מה אני אעשה עכשיו?
לא, זה לא עובד ככה בהפרעות נפש, יובל.
אז זהו.
אני נורא מצטערת, זה לא הסכמות שלך מהאקדמיה.
לא,
שבו,
בדיוק.
אתה רעב לתשומת לב, ואז אתה שואל, מה אני אעשה עכשיו?
אז זה בדיוק מה שאני אומר. אני אומר שכאילו, אם הבחירה שלך כדי לקבל תשומת לב, זה להמציא היסטוריה משפחתית כזו, ולכלול את המשפחה שלך ברשימת קורבנות הנאצים, באופן שהיה קל מאוד, ברגע שמישהו בדק, להפריך את העניין הזה.
כן.
גם תחת טענות של כתיבת ספרות, אז נשמע בדיעבד, כמובן שזה חוכמת הבדיעבד, אבל נשמע בדיעבד די הגיוני שהעניין הזה בסיסו באיזושהי אי יציבות נפשית נקרא לזה, ואפשר להגיד גם שהיא קורבן של ההצלחה במידה מסוימת, כי אם הבלוג שלה היה פחות מצליח ולא היה זוכה בבלוגר הזהב, ולא היו לו מאות אלפי קוראים כפי שאנחנו הבנו שהיו לו, זה לא היה הופך לשערוריה שכזאת.
אני לא הייתי, לא יודעת אם הייתי אומרת עליה שהיא קורבן של ההצלחה שלה. אני מבינה שאתה יכול לראות את ה... למדוד את אירועי החיים רק באופן הקפיטליסטי הזה, אבל היא פשוט הייתה, אני מניחה, אדם עם בעיות, ומה שהיא עשתה, אתה יודע, לבדוד סיפורי שואה, בוא נגיד שזה לא הפשע הכי חמור עלי אדמות.
היא לא הראשונה גם ולא האחרונה שתעשה את זה.
ובטח זה לא כזה פשע שחייב במיטה.
לגמרי לא.
ושיימינג זה דבר מאוד מאוד קשה, ואף אחד לא חושב על זה, גם אנחנו לא.
נכון.
משתתפים.
גם האנשים עכשיו שעשו את זה וצחקו עליה ושקוראים את זה עכשיו, בטח לא אומרים לעצמם, אוקיי, אנחנו חלק מהעניין הזה.
לא, למה לא? יכול להיות שהם אומרים לעצמם.
אני חושבת שאנשים מכים על חטא. אנחנו גם צחקנו על העניין הזה כשדיברנו עליו הפעם הראשונה.
נכון, אמרתי, גם אנחנו חלק מהדבר הזה, בהחלט. ואנחנו כן חושבים על זה. זאת אומרת, הנה, אנחנו מדברים על זה עכשיו.
זה לא נעים להיות בצד הזה של העניין הזה, האמת.
לא.
לא. בסדר, אז אנחנו מצטערים על חלקנו בעניין הזה, וגם על זה אנחנו מצטערים.
מה שכרוך, כאן תרבות, חזרנו. הקשב לציטוט הזה.
כן.
מכל הצוותים שחוקרים את הרוע בעולם, אנחנו הצוות הכי מתקדם, ולכן אנחנו גם נמצאים בסכנה הכי גדולה. לבד במערכה מול אויב שמשקיף עלינו, מהפנים שאנחנו רואים בגזי העצים, ומהחול שנדבק לנעליים שלנו. אויב שצופה בכל הצעדים שלנו, שמחכה לנו בסוף כל משפט, בקצה כל נשימה. זה העולם הבדיוני שבורא אבא אחד עבור בנו וחבר של בנו במסע של השלושה בפארק העירוני. מסע שמתחיל כמו משהו שנדמה כמציאותי. אתה יודע, הולכים בפארק, משחקים עם פתקים כאלה, חפש את המטמון נגיד, והופך לסיוט אפל. הבדיוני אולי הופך למציאותי. מתחת לפארק היה פעם יער אפל אולי, הוא עדיין אולי שם. בכל אופן אנחנו מחפשים אותו תמיד. כל זה לפחות כמו שאני קוראת בספר הפרוזה הראשון של עודד וולקשטיין, שהוא עורך, מתרגם ומסעי, ועכשיו גם סופר. שלום לעודד וולקשטיין.
היי, מה היה, יובל?
שלום.
עוד לא סופר, אבל ברח לי סיפור.
ברח לך סיפור.
ככה זה, כמו בספר, זה בורח, זה מתגנב מאחור.
זה בא מהיער האפל.
בדיוק.
ממש ככה, כמו
בריכת שתן. כמו בריכת שתן. איך נולד הספר הזה, אז באמת תספר לנו?
בעצם הוא נולד ממסורת בת שנתיים. אני לוקח כמעט מדי שבת את אדם ואוריאל, אדם ואוריאל מהספר, שאף אחד מהם איננו בני, אבל הם הופקרו בחזקתי על ידי הוריהם העייפים. לוקח אותם מדי שבת למה שאנחנו מכנים חקירות. אסור לי בעצם לדבר על זה עם אף אחד, אבל אני ממש סומך בכל מאודי על שיעורי ההזנה הנמוכים.
תודה רבה לך על זה.
תמיד, תמיד, יובל. ואנחנו יוצאים לפארק, אני מפזר ביד כבדה וגם לא פתקים עם מיני איומים והבטחות פורענות ושאול, ואנחנו מתחקים אחר עקבותיו של הוא, יצור שמלווה אותנו, יצור, הוויה, כוח, שמבעט את ימיהם ואת דלותיהם של הילדים האומללים בגילאי 8 ו-10.
שזה קורה באמת?
יצחק אומר... קדמן, אם אתה שם.
בדיוק, איפה הוא?
אז כן, וזה התחיל ככה תגיחות מחויכות, מחשפות, שעה פה, שעה שם, עכשיו זה ימים ארוכים, מערך מסועף של פתקים, אובייקטים, מפות, אתרים וכו' וכו'. והאמת שהספר נולד, קשה לי להצביע על המקום שבו הוא נולד, אבל קורה משהו, קורה משהו בחקירות האלה, לא תמיד, אבל כמעט בכל פעם, בהתחלה, אני פועל סחוט מיוגה שרוכן על הבוכנות הנקועות של הדמיון ומתאמץ ומבשם ומגזים ומפליג, והילדים עם הידיים על הסמארטפונים המאוסים שבצבצים בכיסים שלהם, ואני נלחם כדי להניע ולאבות סביבם.
הם לא מעריכים את המאמצים שלך?
אז זהו, בהתחלה אני עובד קשה, אבל ברגע מסוים, וכשזה קורה, זה קורה. הפארק מתחיל לענות לנו, ואז אני פשוט נסוג לאחור, דברים מתחילים לקרות, ואז שלושתנו באמת בתמים מפחדים. כלומר, הפארק עונה לנו דברים, קוראים דברים שאין לי, אין לי שום דרך להסביר אותם, ואתם יודעים, כמו בכל סיפור מה ראוי לשמוע, זה מתחיל בסוחר חסר אחריות שממשמש בבדיותיו הדהות ואומר מילות קסם שחינן שר מכבר, שהוא לא מאמין בהם בעצמו, כי ליבו חלל ומעותיו שחוקות ודמיונו מוות. אבל פתאום, פתאום הדבר האמיתי קורה, ומאחז העיניים, קוסם הירידים הנודד, נתקל במחשף אמיתי.
אמיתי.
אבל בספר אמיתי שלך, עם ירושלים, זה לא בדיוק ספוילר, אבל זה נקודה שחשוב לעמוד עליה, יש איזה רגע שבו נדמה שהילדים צוחקים, על המבוגר, על האבא. מחזירים לו, אומרים, אתה חושב שאתה יכול לעבוד עלינו עם השטויות שלך? בוא תראה, אנחנו נחזיר לך באותו מטבע, ולרגע לא ברור מי מחזיר לו, היער, הפארק, הילדים, ובעצם יש משהו, כביכול המבוגר נטול הציניות, שרוצה לעשות משהו אמיתי, נתקל בילדים מתוחכמים יתר על המידה.
נכון, נכון, זה נורא מדויק, אני חושב שזה נכון, זה גם ילדים גדולים, וחלק מהעניין הוא שהם מתנודדים כמעט מההתחלה על גבול הפיקחון, זה מין מפעל משותף, עדין ופריך מהם כמותו של, של אמונה, כלומר באיזשהו מובן הם יודעים, כמו שאני יודע, אבל באיזשהו מובן הם לא יודעים כמו שאני לא יודע, וזה איזה מין מעשה, מין רקמה משותף שאנחנו טובים בזהירות, אנחנו גם המהנדסים של התחבולה, הזולה הזאת, ואנחנו גם שלושתנו הקורבנות התמימים של פעולתה.
אבל אתה כותב בספר כמה דברים שמאוד מצוחן בעיניי, כי זה הפוך למה שאנחנו בדרך כלל חושבים. למשל, אתה כותב על האירוניה המושחתת של אטום, שאנחנו כמובן, זה בדיוק הדבר הזה שיובל דיבר עליו. עכשיו, בעצם בטום יש אירוניה מושחתת, או על הדבר הזה שמתחת לפחד בעצם יש ימום.
או פינוק.
נכון, נכון. תראו, אני מגיל 5 בערך קורא אימה, כשכולם מניחים לי ואני לא חייב לקרוא משהו כדי לערוך או לכתוב עליו, אז אני קורא אימה. ותמיד, תמיד הרגשתי שהאימה היא בסופו של דבר משאלה או מחמה גדולה, היא היער שמחריד את המרבץ של הדיכאון ואת השימום, ובמעווה כל העצים, בעומק כל השורשים, קצה כל היערות, יש אגן של מים עומדים, או קרחת צרופה ולא מניבה, אם תרצו אולי הטקס שם קצת גילום שלה, תקראו איזה שימום ודיכאון, כל עוד האימה עומדת לי, בכל מובנים, אני לא שם. כלומר, כשאתה מתקרב אל האגן הזה או לקרחת הזאת, אתה מבין עד כמה האימה, ככלות הכל, היא מנחמת, עד כמה הסיוטים שלכם, סיוטי מחמד, בלהות מוזמנות, ואגב, חלק מה שקורה, אני חושב בספר, זה התנודה הזאת בין בלהות המחמד הנוירוטיות, המוזמנות, המתוחזקות בקפידה, לבין הפחדים האמיתיים שאני מסכים איתך, אבל הם באמת הרבה יותר קרובים למחוזות הכהות, השעמום, השקיעה. הם עשויים מחומרים אחרים שהצרכן הבולמוסי של סיפורי האימה נמנע מהם בכל מאוד.
זה די מזכיר גם את העובדה, ולא נגיד בדיוק איך אתה עושה את זה כדי לא להרוס, אבל שיש גם חלקים בספר שנדמה שכל הדבר הזה מתחולל אך ורק בדמיונו של המבוגר. לפחות לי הייתה את התחושה הזאת, במיוחד לקראת הסוף, לא נגיד איך, אבל יש תחושה כזאת פתאום, ואת אומרת לעצמך, אולי כל האימה הזאת, זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, זה לא בשביל הילדים, זה מפלט של המבוגר, מתוך השיגעון שלו, כהתנגדות לשיגעון שלו, הוא זקוק לדבר הזה.
לי די ברור שעוד שנה, שנתיים, הילדים לא ירצו לבוא, יהיו להם עניינים אחרים, התחילו עם בנות, כל מיני דברים כאלה.
אתה תמשיך לבד.
ואני אחכה להם שם, בפתח הפארק, בתקווה שבאיזשהו אופן, מתישהו בקצה הרחוק של הגלגול, הם יחזרו, ואנחנו נוכל להמשיך מהנקודה שבה הפסקנו, אבל אתה כמובן צודק, ואני לא יודע, אני הייתי רוצה יותר מכל לכתוב סיפור עם הפרופר, אבל כמובן, שלא הצלחתי, כי זה סיפור עם המקולקל, סיפור עם המושחת, אז יש שם מקומות שבכלל לא ברור, כמו שאמרת, דמיון, וגם פתאום יוצאים הצדדים המכניים, העסקניים, היגעים של של הפנטזיה. באמת הפקה דלת תקציב, צעקנית ופעלולית בתיאטרון, הלא נפקד של הנפש המשועממת והנחף שלך. לא יודע, לא יודע. אני אצא כל שבת לפארק ואני אחל לתשובתו, אבל אני לא בטוח בה. יכול להיות שאם הייתי בטוח בה, הייתי יכול פשוט להישאר בבית במסגן, אבל אני יוצא לחזר אחר היפה והנורא כל שבת, כל עוד הילדים יהיה להם כוח להיות סטטיסטים מתרצים בפנטזיות התרפויטיות שלי, אז
אתה תמיד תוכל אחר כך לחכות לנכדים, אתה יודע. יש עוד שלב כזה.
חישוב פשוט מורה. אדם, יש לו איזה, בזמן אחרון תהיה לשאול אותי, אני מניח לו בשמץ תקוות שחרור, עודד, איפה תהיה בעוד 80 שנה?
80?
לא יועילו כל היופמיזמים, עד שאנחנו מגיעים למצבה משוישת, קבר אלמוני.
זה במקרה הטוב, מצבה.
בדיוק, בדיוק, אבל בסדר, אני אומר להם מה שאני אומר לכם, שאחרי שאני לא יהיה, זה רק יתחיל.
תראה, לי ולמאיה יש ויכוח פה, על עניין הדיסטופיה. אני קראתי את הספר שלך ואמרתי לעצמי, יש פה משהו שמזכיר גם איזה מין שילוב בין העונה הראשונה של True Detective לדרך של מקורמיק, בראש המבולבל שלי, מין הדבר הזה של אב וילדים שהולכים במין מקום כזה, זה מיד מחזיר אותי למקומות הדיסטופיים של עולם חרב שבו אב וילדיו מנסים לשרוד.
אבל זה פארק בעיר. יובל קרא את זה כדיסטופיה.
לא, כמציאות. זהו, מבחינתי הכל מציאות שם.
אני הייתי טיפה מצניע, אתם יודעים, אחת השפות הכי אהובות עליי, פי די ג'יימס, זכר צדיקה וקדושה לברכה, אז ממנה למדתי כל הספרים הבלשים, שאתה בעצם שאלה על אפשרותה של אמונה בעולם חסר אמונה, אז אתה קורא את הספרים שלו ואתה, ואתה יודע שהפארק היה פעם יער, והמוזיאון לתולדות הנצרות היה פעם כנסייה, ובמקום שבו עומד היום אני יודע על מה הקריבו אי אז זה קורבנות אדם, או לפחות יש לקוות, אבל כדי להשיב, כדי להשיב את ההוויות אל העולם, כדי לעבור מחנות המזכרות המבויתת של הדמיון אל הדבר, או איזה הד צל שלו, צריך להקריב משהו, צריך להקריב משהו, ובחינת הספר גם שאלה על האפשרות של הקורבן. זאת אומרת, יש שם איזה נאום מופרע של פונדמנטליסטי שבמובן מסוים הוא המוקד האירוני של הספר, במובן אחר אני מזדהה בחום עם כל מילה שהוא אומר. לי כמובן אין אומץ להקריב קורבנות, רק מעט מעט כל שבת בעדינות.
את הילדים, אבל זה לא סתם הקורבנות.
זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר, כאילו רק לאט לאט, כל שבת קצת, בילדים. אז כתבתי סיפור, אבל זה אולי כן, זה אולי כן. כלומר, איך באמת שומעים מבעד לפארק את הנעמה החנוכה של היער שהוא היה, שהוא יכול היה להיות, שהוא אולי עוד יהיה.
אני רוצה לשאול אותך לסיום, עודד וולקשטיין, אתה בדרך כלל עורך ספרים של אחרים, איך התחושה פתאום לפרסם משהו שאתה כתבת? אתה באימה?
האמת אין לי שום דבר אינטליגנטי להגיד על זה, אני בינתיים די תרוד בהצלחה של החקירה הבאה, כי באיזשהו מובן זה מבחן שבועי לעצים, באיזשהו מובן הרבה יותר מפחיד מהסיפור, הסיפור יקרו או לא יקרו, אבל הרגע הזה שבו אני מאבד את תשומת הלב של הילדים, והעיניים שלהם נודדות בקוצר רוח אל האייפונים, הוא במובן מסוים מפחיד יותר מכל ביקורת.
אתה חסין בפני טבלאות המחר ודפי הביקורת, הכל קטן עליך.
אני מתמודד כבר שנתיים עם שני הקוראים האחזרים ביותר שיכולים לדמיין. אני אולי מקריב אותם כל שבת, אבל הם מקפידים לחוזר מהמתים בכל יום.
ככה זה, הם מחזירים כמו בספר.
נראה לך שהם בקרוב יוכלו לקרוא את הספר הזה, או שאתה מסתיר אותו מהם?
אני לא מסתיר אותם היום, אבל הם גיבו בינתיים בחוסר עניין בריא.
בסך הכל ילדים בריאים בנפשם.
בוא נה, איזה קהל קשה, אבל וואו.
לא, קהל בריא.
קהל בריא.
לא הצלחת.
לא קלקלת.
לחלוטין, לחלוטין, לא, נראה לי שאני גם סומך על זה שבהתחשב בנתוני המחירות הצפויים עד שהם יגדלו לספר יהיה זה על כליל ולא ניתן יהיה להשיג אותו אלא בחיים מופקעים בחניות הזמנים, אז הכל בסדר.
עודד וולקשטיין, הסבך ברוח צד של הוצאת דביר. ספר תורד מנוחה, כמו שכתבתי לך הבוקר, ממש מומלץ. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה חברים, להיפגש בפארק, ביי ביי.
להתראות.
אנחנו מה שכרוך, בכאן תרבות חזרנו. בשיחה עם עודד הזכרתי את הדרך של קורמק מקארתי, ומשום מה קראתי לו מקורמק. עשיתי איזה הלחם.
דווקא נאה.
נאה. זה כנראה מתוך היער האפל שבתוכי הדברים האלה, התת מודע המשונה.
ברור, זה רק זה. זה לא שיום, זה לא כלום.
לא.
תבדקו מה זה שיום, מילה אהובה.
בזאת אבל זה מסתכם אצלי, כן? כי אני, זה הכי אפל שלי.
נכון, וחבל. וחבל.
וחבל. כן. אז קורמק מקארתי. יאללה, לדבר הבא. אנחנו תמיד מתעניינים בספרים שנכתבו כאן, במקום הזה, ומגיעים לחול. הנה מקרה מעניין של התופעה הזאת. בניו יורק טיימס פרסמו את רשימת הספרים המתורגמים לאנגלית, הספרים המבטיחים לשנת 2019 שהם מתורגמים לאנגלית. יש ברשימה שמות כמו לילה סילמן עם אדל, שזה שמו האמריקאי של הספר של התורגם לעברית בגנו של אוג, אלזה מורנטה עם האיש של ארטורו, בוריס אקונין, גבריאל גרסיה מרקס, יונסבו.
נחמד שהם נזכרים באלזה מורנטה ומרקס.
כן, אתה יודעת, הם אמרו על עצמם, כל העולם
כל העולם במה.
אולי גם אנחנו ניקח.
ברור.
אבל בכל מקרה, רשימה מכובדת מאוד עם שמות לא רעים, ולצידם גם אבתיסאם עזם עם ספר ההיעלמות, The Book of Disappearance. ברשימה הזאת הם מציינים לצד כל ספר מאיפה הוא מגיע. אז לפי הניו יורק טיימס, הספר הזה מגיע מפלסטין ישראל.
כן, אוקיי. אז אבתיסאם עזם היא סופרת ועיתונאית ילידה טייבה, וזה ספרה השני, קדם לו גנב השינה, שהתפרסם ב-2011, שניהם יצאו בהוצאת דר אל ג'מאל בירות בגדד. עזם למדה באוניברסיטה העברית בירושלים, ואחר כך באוניברסיטת פרייבורג בגרמניה, כרגע היא לומדת באוניברסיטת ניו יורק, בבית הספר לעבודה סוציאלית, היא עושה את המאסטר שלה,
כן.
ועובדת כשליחת כלי תקשורת ערביים בניו יורק.
עכשיו, הרומן שלה הוא מתרחש בתל אביב עכשווית, 48 שעות אחרי שהישראלים מגלים שכל הערבים נעלמו, שזה דבר שלכאורה הרבה מאוד ישראלים, יהודים, מייחלים, לא מן הסתם, אבל בספר הזה זה, יש תחושות באמת של שמחה וקורת רוח, וגם אבל בלבול וגם כעס וכולי. הספר הזה אמור להיות מתורגם לצרפתית, ואם אתם שואלים את עצמכם מה איתנו, זה הרי ברור לחלוטין שרומן כזה יעניין אותנו, יש תרגום של הספר הזה לעברית, תרגם אותו מרון רפופורט, הוא היה אמור לצאת במסגרת הוצאת מכתוב, אבל זה לא קרה. פשוט לא קרה. הכל כבר מוכן, אבל לא יצא. משיחות שערכנו עם כמה אנשים שכן קראו אותו בערבית, עולה שאומנם הרעיון המרכזי מלהיב מאוד, ונשמע כמו בסיס מעולה לספר, אבל בפועל אמרו אנשים שהעלילה לא עומדת בציפיות. בניו יורק טיימס כאמור חשבו אחרת על התרגום שלו לאנגלית. מי שתרגם אותה, בן הזוג שלה סינן אנטון, שהוא סופר ומשורר עיראקי שמלמד באוניברסיטת ניו יורק, והוא מי שהוכתר כאחת הדמויות החזקות של עולם הספרות הערבית בעולם, אחד מהכוחות הבולטים בייצוג שלה, של הספרות הערבית בארצות המערב.
נכון, באתר גודריץ יש כבר שתי ביקורות עליו, האחת נותנת לו 3 כוכבים ומתארת אותו קצת יותר מהספר, כך היא מתארת. הספר מדמיין תרחיש שבו כל הערבים הפלסטינים נעלמים מישראל. בהתחלה אנשים כועסים. איפה כל עובדי השירותים הפלסטינים שיעבדו בשבילם? נהג האוטובוס עלה והעיתונאי אריאל הם חברים שגרים באותו בניין. כשהפלסטיני נעלם, אריאל מתחיל לחקור, קורא את יומנו של אלה, שכתוב כפתקים לסבתו המתה. אריאל עובר לדירה של אלה ומחליט לתרגם את היומנים לעברית. זה התיאור שם, אמנם רק 3 כוכבים, אבל הביקורת מכתירה את הספר כיצירת פרוזה ייחודית, וטוענת שיש בו לא רק כעס ועצב, אלא גם תחושה של הרוח הבלתי ניתנת לשבירה של האנשים. אגב, יש משהו לא במיוחד מעודכן בעיניי במחשבה שאנשים כועסים, או לא, לא יודעת אם כועסים, אבל מה שחסר להם זה עובדי השירותים הפלסטינים שנעלמו. כן. לא יודעת כמה זמן היא לא הייתה פה, ישראלים, היא מדברת על השירותים האלה, הניקיון, כל מיני השירותים הבזויים כאילו. אני לא יודעת מתי עזבת הארץ, אולי לפני שנבנתה גדר ההפרדה. זה צריך להיות ספר אחר, ובו כל הפנטזיות של שפי פז מתממשות. בשביל שיהיה מה שהיא מתארת שם, אתה יודע, כל הסודנים והאריטראים והפיליפינים נעלמים, ובבת אחת, ואז תהיה פה בעיה באמת. ומצד שני, כולם יהיו לבנים מסביב, ומיליוני פרחים לבנים יפרחו בדרום תל אביב. במקרה הזה, אני לא יודעת, אבתיסאם עזם כמה זמן היא לא הייתה פה, הערבים שיחסרו לנו היום הם רופאים, המון 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 רופאים ורופאות, אחים ואחיות, עורכי דין, יש כל מיני, זה כבר לא אלה שמנקים בשבילנו.
נכון. ביקורת אחרת, באותו אתר מעניקה לספר ארבעה כוכבים, ויש בה ציטוט מן הספר, אנו יורשים את הזיכרון באותו אופן שאנו יורשים את הצבע של העיניים שלנו ושל האור שלנו, אנו יורשים את כל הצחוק, כשם שאנו יורשים את כל הבכי, הזיכרון שלך מכאיב לי. הביקורת הזאת טוענת שהספר מעניין ומעורר מחשבה וחוקר את מה שנמצא בלב המצב הפוליטי המתמשך באזור. כאן נטען שהמעבר מהתודעה של אריאל היהודי לזו של אלה פלסטיני יוצר תחושה של איזון בהתחלה, ואחר כך מספק פורטרט שלם של יפו ותל אביב ושל שתי הדתות והאידיאולוגיות מאחורי הסכסוך. הביקורת הזאת גם מתייחסת לצד של אריאל, שהוא יורד לדירה של אלה ובסוף הוא לוקח אותה לעצמו, היא קוראים לזה שם מיני כיבוש של הדירה של אלה ושכתוב הנרטיב שלו, כי הוא מתרגם את היומן שלו, שכאמור כתוב כרשומות לסבתו, וניתן שם שיש שם מימד סוריאליסטי לספר, זה נכון, כי ההיעלמות לא זוכה להסבר.
יש סדרה כזאת, הנעלמים, ראית?
כן, לא, אני שמעתי עליה.
יש איזה משהו שם, 10% מאוכלוסיית העולם נעלמת.
כן, אבל אז היא חוזרת, לא?
לא, אף אחד לא חוזר.
אה, לא חוזרים?
פשוט אנשים נעלמים, אני ראיתי את זה, זה מדבר כזה, נגיד, מכוניות, נגיד מאחור יש תינוק, האמא נעלמת. כזה.
את יודעת, יש מקומות שבהם זה קורה, זאת אומרת, כל מיני משטרים טוטליטריים, שאנשים נעלמים ולא חוזרים, ואף אחד לא יודע מה קורה. יכול להיות שגם הספר מרפרר לדבר הזה.
לא,
לא, לא.
לא?
לא. עוד ניתן בביקורת הזו, שהספר הוא אמנם פרו-פלסטיני, אבל גם מבקש להעמיק בנרטיב של מדינת ישראל, כדי להבין אותו טוב יותר.
טוב, באתר The National, שמוקדש לסיקור באנגלית של המזרח התיכון, פרסמו ראיון עם אזם, שבו היא אומרת שבילדותה היא חשה כאילו היינו בלתי נראים. היה את יצחק רבין שאמר שעזה צריכה לשקוע בים. ההיסטוריון השמאלני לכאורה, בני מוריס, שמצעיר שהציונים היו צריכים לסיים את העבודה ולגרש את כל הפלסטינים ב-1948. ראש העיר ירושלים, ניר ברקת, שאומר שהעיר פתוחה ושווה לכולם, כשברור שאינה. לכן לאוריה היא גם עזבה. זה היה יותר מדי, הייתי מוכרחה לעזוב, אבל כשהתחלתי לכתוב, השתמשתי ברעיון של להיות בלתי נראה בצורה ישירה. לא יכולתי להפסיק לחשוב על היעלמות הפלסטינים. היא גם אומרת שהספר הוא אישי, ועל כן היה לה להיזהר. מעניין להיות קרוב לאנשים שעברו מלחמה, היא אומרת. סבתי לא אמרה על זה מילה, אבל היא ואחרים שנשארו בפלסטין ההיסטורית, איבדו משפחות, איבדו הכל. ניסיתי ברומן הזה לספר את הסיפורים שאתה לא שומע ורואה.
על דמות היהודי בספר אריאל, היא אומרת שהוא אמנם שמאלני, ויש לו ביקורת על הכיבוש, אבל הוא בכל זאת ציוני, והיא אומרת שכאשר אני מדברת עם ליברלים פה, כשאני מניח שפה זה המקום הזה.
בניו יורק, היא מתכוונת.
בניו יורק את חושבת שהיא מתכוונת?
בוודאי.
אני חושבת שהיא מתכוונת על ליברלים פה, בישראל.
היא לא פה, אבל...
אבל תשמעי מה אומרת. היא אומרת, אני נדהמת כמה בקלות הם מוכנים לדבר על המלחמה של 1967, אך לא... על 1948. אריאל חשוב כי הוא מראה כיצד ציונים ליברליים חיים וחושבים. בינו ובין עלה יש יחסים של כוח, בין אם הם רוצים ובין אם לא. זה נכון, הרבה יותר קל לנו לדבר על 67 מאשר על 48.
אני לא יודעת, יובל. אני לא יודעת.
אולי כבר לא, אולי כבר לא.
זה כבר דבר נדוש להגיד את זה כבר, כי כבר מדברים על 48 כבר מזמן. לא סתם החליטו פה שאסור לדבר על הנקבה, כי דיברו על הנקבה כל הזמן. אתה יודע. מה זאת אומרת? זה כל הזמן קיים. מדברים על זכות השיבה. מה זה זכות השיבה? זה 48.
הישראלים לא ססים לדבר על זה.
לא ססים? אנשים מדברים על זה. גם, אתה יודע, נגיד, היא אומרת שהפתרון שלה, באחד הרעיונות היא אומרת שהפתרון שלה זה מדינה אחת. One state solution. אנחנו לא מדברים על זה. זה הפתרון פה גם של הימין. אתה יודע, זה מין... אני לא יודעת, אנשים כאלה שמדברים את הדיבור שלהם, כאילו הם המציאו עכשיו משהו, והם באים לדבר על מה שלא דיברו קודם,
כן.
זה קצת פתטי, אני מצטערת. באתר אחר פרסמו שלושה פרקים מתוך הספר, שאני קראתי, אתה גם,
כן,
נכון?
כן.
אחד של עלה המחפש אחרי הסבתא שלו, שנעלמת ביפו, הם מחפשים אחריה, ואז מוצאים אותה על ספסל, הלכה למות מול הים, אתה יודע? וגם שם, הפרק הזה קצת מוזר, למשל, כי היא מתארת את יפו, זה בעצם ספר שהיא כתבה, אני מבינה שהיא כתבה אותו בערבית, אבל היא כתבה אותו בשביל קהל אמריקאי, ללא ספק.
כן.
כי למשל, היא כותבת יפו, שזה ליד טייבה. איך יפו זה ליד טייבה? אני עוד לא הבנתי את הכיוונים שם, אבל בסדר.
במונחים אמריקאים זה יריקה.
כן, בדיוק. אוקיי. אז פרק אחד על הלאה, אחד של אריאל, אריאל היהודי הזה, שקם בבוקר יום ההיעלמות, מתעורר בבוקר ומה הולך שם. והשני, בכלא 48, אתר עם שם סימבולי. כלא 48. אז אז הם מכניסה לתוך החיים של שני אלה, אם לא הסתפקנו בכל הקלישאות שאמרנו עד עכשיו, גם עיתונאית גרמניה בשם נטלי, יפהפייה, כמובן. אכולת רגשות אשמה בגלל ההיסטוריה של העם שלה. נכתב עליה בספר כך, הכל סבב סביב האשמה שלה ופשעי אבותיה. האשמה הייתה הצל שקור עדף אותה, עד שאי אפשר היה להבדיל בינה לבין הצל. אריאל אמר לעלה פעם שהיא דיברה על השואה כל כך הרבה, עד שהוא חשב שהיא נכדתו של אחד הניצולים, ולא של אחד הנאצים שעשו מה שעשו. עכשיו, אתה מכיר גרמנים צעירים בדור?
מכיר.
זה באמת, אני מצטערת, זה קצת, אני מבינה שזה התאים.
זה מתאים.
לדחוף את זה, אבל זה כל כך לא אמין. אבל גם יש שם איזה מין תיאורים כאלה של תל אביב, של הצעירה הזאת למשל שהיא סובלת משני דברים, היא סובלת מזה שהיא גרמניה, היא סובלת מזה שהיא בלונדינית.
נכון.
שזה, כי היא בלונדינית יפהפייה וכולם כולם צעירת, ותל אביב בכלל זה מקום שמה שמעניין אנשים שם זה רק סקס.
בדיוק, אבל זהו, אומרים שם שבכלל לא רוצים לשכב איתה כי היא יפהפייה, אלא כי רוצים לשכב איתה כי זה מה שעושים פה, נקודה.
רק סקס,
היא הייתה יכולה להיות גם ממש לא יפהפייה, ועדיין כולם כל הזמן היו רוצים לשכב איתה.
אז אתה יודע, שאתה קורא את הדבר הזה,
אני דווקא אוהב את זה, אני הלוואי שתל אביב הייתה כזאת.
הלוואי, בסדר, אבל זה לא, אתה יודע.
שהיינו קצת רוצים לעשות יותר סקס.
אז מה אתה אומר לי? שזה ספר אוטופי בעצם, זה אוטופיה. אתה אוהב, אתה יודע לחלק את העולם לדיסטופיה ואוטופיה, אז אנחנו פה באוטופיה.
את יודעת,
הערבים נעלמים,
הרבה מאוד יהודים היו חושבים שמקום ישראל שבה הערבים נעלמים זה אוטופיה. ברור.
ובתל אביב עושים סקס.
מעולה.
מושלם.
סקס, כן.
יפה. אז קראו את הספר.
קראו את הספר, אם הוא יום אחד יתפרסם בעברית, ואם לא, אז באנגלית.
כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, בפינת גנזים, אנחנו חוזרים היום למכתב, למערכת דבר שכתב המחזאי יוסף מונדי, באוגוסט 1969, ממש לפני 50 שנים. הוא כתב במחאה על ביקורת של מבקר התיאטרון של העיתון, יורם קניוק, הסופר יורם קניוק, שבועיים קודם לכן. אז אולי נתחיל קצת, נקרא את הביקורת של קניוק,
כן,
על מונדי.
ככה הוא כותב.
בבקשה.
לא כל אבלה ואיוולת של העולם צריך לעלותה כאן. כל ארץ יש לה ההמיה שלה, וחיקויים זולים לא יעלו ולא יורידו. לפיכך אין שום ערך למחזותיו, ולתלונותיו ותרוניותיו של מונדי המחזאי הישראלי הגואש כל כך. מונדי חושב שכל נייר ספוג שהוא מביא לנו ממחזות האבסורד, סוג ג' יהיה כאן מהפכה. הוא אינו מבין שמחזה שהוא העתק זול אינו חשוב כלל, ולא חשוב אם הוא מודרני מאוד או לא. מונדי מתלונן ובוכה וצועק, אך לא יעיל לו. לו היה מחזאי שלו ממש היה יודע לקחת את הרפש שלנו ולעשות ממנו מחזות כבירים, ואז היה גם מוצג בעולם ולא רק בבתי קפה נידחים.
קשה.
מאוד מאוד
אוקיי,
קשה.
אז אפשר להבין שמונדי לא רווה נחת מהביקורת הזאת, ועל כן, ב-1 באוגוסט התפרסם מכתב זוהם שלו בתגובה.
כן, נקריא גם ממנו.
כן, בבקשה.
אז ככה הוא אומר... אינני נוהג להיגרר לוויכוחים טיפשיים וחסרי כל חשיבות. אך נוכח אי דיוקים ופנטזיות של קניוק עליי להבהיר, לקורא כמה אמיתות. מר קניוק כותב שהצגתי בצרפת בבתי קפה זנידחים, למרות שאני רוצה להיות מחזאי בינלאומי, לא הצלחתי בכך. היות ועדיין לא כתבתי מחזה ישראלי אמיתי. אני מניח שמר קניוק כותב עכשיו במרץ מחזה כזה. בשנת 1966 הוצג המחזה שלי אגרוף מול אגרוף בתיאטרון מופתר, אמרתי את זה נכון? מופתר?
מופתר.
מופתר בפריז. תיאטרון ידוע בה הוצגו מחזות אשר שינו את פני העולם התיאטרלי של היום. באותה שנה הצטרפתי לתנועת תיאטרון בתי הקפה, נשמע לי שזה ממש מדויק מה שקניוק אמר כתב. בתיאטרון בתי הקפה, תנועה שאני גאה על השתתפותי בה, היות והיא בישרה בהרבה מובנים את המהפכה של מאי 1968. מחזותיי ומחזות ידידיי הצרפתיים אשר הוצגו במסגרת זו זכו לתשומת לב יוצאת מכלל, מהכלל מצד העיתונות, ברדיו ובטלוויזיה הצרפתית. עוד הוא מספר שוועדת הרפרטואר של תיאטרון חשוב בחרה להצגה את אחד המחזות שלו. ומה עוד הוא כותב? הוא כותב, אני מציע למר קניוק לא לכתוב באופן שרירותי, אלא להתבסס על עובדות, בשעה שהוא עומד לחסל חשבונות אישיים, ואיש מאיתנו אינו חייב להיות שותף לבעיות הנפשיות הלא מעניינות של מר קניוק.
יפה. למרבה השמחה, עיתון דבר העניק למבקר התיאטרון יורם קניוק את זכות התגובה האחרונה, שהתפרסמה לצד המכתב הזה של מונדי.
כן, תשובת המבקר. אין לי דבר נגד מר מונדי, כותב יורם קניוק, על אף שתקפני בחריפות במימות שונות, לרבות שידורי ישראל. אין לי גם שום דבר בעדו. איגוד הברים של ניו יורק בחר אותי לברמן הישראלי הטוב ביותר ברחוב 91, ונערות פפה למוקו, במישיגן, החלו בחזרות על מחזה המבוסס על תעודת הלידה שלי. חשבתי שלכל אלה אין שייכות למונדי ואיכות כישרונו, אך נראה שטעיתי. דעתי המקצועית אינה צריכה להעיב על העובדה שמונדי אומנם מחזאי כושל, ואף חבל לי עליו גם כאשר הוא מתחנן שנבוא לקטול אותו, ומרוב חרחמים נמנענו מלעשות, כן? וכאדם, הוא מתחיל לשעמם באופן מבהיל.
תשמע, מתלוננים לא מעט על המבקרים היום, שהם מאוד אכזריים.
אנחנו...
בכלל...
תינוקות רכים לעומת הדבר הזה.
אף אחד לא מעיז לכתוב ככה בכלל. זה לא קיים.
ובצדק!
אז אני לא יודעת.
מה קורה פה? זה באמת נראה כמו סגירת חשבונות אישיים הדדיים.
כן, נכון.
מעל דפי העיתון, אני מצטער, לא בשביל זה יש את העיתון. גם הביקורת המקורית של יורם קניוק, הייתה יכולה להיכתב קצת אחרת. זאת אומרת, אפשר היה לכתוב את אותם דברים קשים שהוא חושב על המחזות של יוסף מוני, בלי להיגרר לעלבונות אישיים
האלה. אבל זה לא כיף.
לא, זה פחות כיף.
זה יותר כיף.
והנה, העובדה ש...
מה שורד?
חלפו עשרות שנים.
יפה.
אנחנו לא קוראים את כל הביקורות המתלקקות שכתבו בדבר על ספר כזה או ספר אחר. לא. אנחנו חוזרים רק לדבר הקשוח הזה.
נהדר. יש לנו זמן לעוד משהו או שאנחנו צריכים לסיים? מה אתה אומר?
נראה לי שאנחנו נסיים להיום.
טוב.
ניקח את הדבר הנוסף הזה למחר?
כן, אנחנו חייבים את זה למאזיננו.
אנחנו, אל תדאגו, יהיה לכם את זה. יהיה.
אוקיי, אז אנחנו מסיימים ונאמר תודה לרות דוד אמיר וחן עוז שעשו איתנו היום את התוכנית, ואנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
להתראות.